ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חונין דף קוף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק כל בשר בסוף דף קוף גימל עמוד ב'. המשנה: כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. רש"י מאיר שהסיבה שהמשנה כוללת כל בשר הוא בגלל שבתורה כתוב לא תבשל גדי וחלב עמו. אז בל נחשוב שאיסור בשר בחלב הוא מוגבל לגדי בחלב עמו. אומרת המשנה כל הבשר. עכשיו, מה הפירוש כל הבשר? מובן שזה לא כולל דגים וחגבים, המשנה אומרת את זה באופן מפורש. כל הבשר, אז זה יכלול גם חיה ועוף. אבל האם האיסור עוף בחלב למשל, או חיה כמו בשר צבי בחלב, האם זה איסור דאורייתא או דרבנן? יש דעות שונות בנושא הזה, אבל ברור שזה אסור, רק על איזו רמה של איסור. אבל בשר בהמה זה אסור בוודאי מדאורייתא לבשל אותו בחלב. ואסור להעלות עם הגבינה על השולחן. החשש שאם אני מעלה על אותו שולחן בשר וחלב או גבינה, אבוא לאכול אותם ביחד. אז אל תעלה אותם על השולחן, חוץ מבשר, דגים וחגבים. אפשר לעלות על השולחן חלב ודגים או חלב וחגבים. בון אפטי. הגמרא ממשיכה בקד עמוד א: הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים. מי שנדר שלא לאכול בשר, הנדר שלו ודאי לא כולל דגים וחגבים. אחר כך אנחנו נצטרך לדון אז מה זה כן כולל. נמתין לגמרא. עכשיו, המשנה אמרה שכל הבשר אסור בחלב חוץ מדגים וחגבים. העוף אסור מדאורייתא. משמע אפשר לדייק מהמשנה שעוף כן יהיה אסור מדאורייתא. כמן, השאלה לפי איזו תנא נאמר שעוף בחלב הוא אסור מדאורייתא. נשים לב שיש לנו קושיה ארוכה, ובסופו של דבר הקושיה תהיה המשנה שלנו. יש למשנה רישא ויש סיפא, סיפא דיבר על הנדר. לפי איזו תנא משנתנו? ובסוף הקושה התברר לנו שנראה שהרשע הוא לפי שיטת הרבנן, והסיפה לפי שיטת רבי עקיבא. וזה לא נוח באופן כללי שמשנה, במיוחד אין כאן שום שם במשנה, שהמשנה מפוצלת בין שתי שיטות. עכשיו ניכנס לבעיה פה. אז שאלנו שמשמע מהמשנה שהעוף בחלב הוא אסור מדאורייתא, כפי איזו תנא? אז הגמרא על זה עונה: דלא כרבי עקיבא, די רבי עקיבא אמר חיה ועוף אינו מן התורה. כלומר, בישול עוף בחלב אינו מן התורה, גם בישול חיה בחלב אינו מן התורה. אימא סיפא, אז נתקדם במשנה. כתוב, ראינו את זה, הנודר מן הבשר, מותר בבשר דגים וחגבים. העוף אסור. מי שנודר שלא לאכול בשר, יהיה אסור בעוף. עתן לרבי עקיבא, דאמר, יש לרבי עקיבא כלל, כדי לוודא או לקטלג משהו שבאופן סתמי יכול להיות לכאן ולכאן, למשל המילה בשר, האם זה כן כולל עוף, לא כולל עוף, לרבי עקיבא יש לו מד איך לבחון את זה, ומה המד שלו. דאמר, רבי עקיבא אומר ככה, כל מילי דמים לך עלי שליח, אם אתה מבקש משהו משליח, תשיג לי כך וכך, והשליח אומר, האם אתה מתכוון גם לזה? אז זה אומר לנו, בר מיניהו, זה חלק, זה נכנס לכותרת או לקטגוריה שאתה ביקשת. והגמר תביא דוגמה לכך. דתנן, הנודר מן הירק. מי שנדר לא להנות, לא לאכול ירק. מותר בדילואין. ורבי עקיבא אוסר. אנחנו במסגרת השיעורים שלנו במפת התלמוד נמנעים הרבה פעמים לתרגן או לזהות בעלי חיים או צמחים שאינם ממש ברורים לנו. כמו פרה, זה ברור, זה פרה. אבל כשאתה מסתכל ברשימה של החיות בתורה, יש טאו, אקו, כל מיני יצורים, בעלי חיים שלא מוכרים לנו. אז אנחנו במפת התלמוד משאירים אותם כמו שהם. וגם בצמחים, אנחנו יודעים מה זה חיטה, מה זה שורה, אבל מעבר לזה יש עוד הרבה הרבה צמחים שהגמרא מזכיר אותם. והלשון המדוברת היום, לשון העברית המודרנית, הוא לא תמיד משקף מה שכתוב במקורות של פעם. אז אנחנו רק נתייחס לזה כמו שזה כתוב. אז מי שנדר מן הירק, שלא להנות מירק, התנא קמא סובר מותר בדילואין. ורבי עקיבא אוסר. אמרו לו לרבי עקיבא, שאלו אותו, הקשו עליו, ולא אומר אדם לשלוחו, קח לנו ירק. והוא אומר, השליח הגיע לשוק ואומר, לא מצאתי אלא דלואין. אז מה זה אומר לפי התנא קמא? שאתה ביקשת ירק, והוא אומר, זה לא מצאתי, מצאתי משהו אחר, דלואין. סימן שדלואין אינו ירק. אמר להן, רבי עקיבא אומר, כן, הדבר, זה בדיוק העניין. כלום אומר, אם אתה מבקש משלח, תביא לי ירק. והאם הוא יבוא ויגיד, לא מצאתי אלא קטנית? זה ודאי שלא, הוא לא יגיד את זה, או אם נקצין יותר, אני מבקש ממישהו להביא לי ירק, והוא אומר, לא מצאתי אלא מכונית. זה אין קשר. זה ששליח אומר לא מצאתי ירק אלא דלואין, מה זה מראה? אלא שדלואין בכלל ירק, ואין קטנית בכלל ירק. אז מכאן תנא בתרא, הסיפה של המשנה, שאומרת מי שנודר מן הבשר מותר רק בדגים, אבל אסור בעוף, זה מסתדר עם שיטת רבי עקיבא. כי באמת אם אתה מבקש משלח, תביא לי בשר, והוא יבוא, תשמע, לא מצאתי בשר אבל מצאתי עוף, זה מראה שעוף הוא דוגמה של בשר. אז רישא רבנן וספר רבי עקיבא, האם נסיק שמשנתנו, הרישא שדייקנו מהרישא שעוף בחלב אסור, שזה שיטת הרבנן ולא שיטת רבי עקיבא, והסיפה זה שיטת רבי עקיבא ולא שיטת הרבנן. ואמרנו מקודם שזה לא נוח שמשנה מפוצלת בין שתי דעות, אם כמובן אם השמות לא מופיעים באופן מפורש, אז זה לא נוח לומר שהמשנה סתמית היא בעצם משקפת שתי דעות. אמר רב יוסף, רב יוסף נותן לנו גישה אחת, כי עוד שתי שורות נראה רב אשי עם הסבר שונה משלו. אמר רב יוסף, רבי אי, המשנה דיבה דרבי יהודה הנשיא. יש תנא אחד שעומד מאחורי המשנה, והוא גיבש את השיטות שלו על פי דעות שונות בנושאים השונים, ונסיב לה אליבא דתנאי. והוא מביא לנו את המשנה עם מגוון של דעות בנושאים שונים, אבל זה שיטת רבי, זה מה שחשוב לנו. בנדרים סבר לה כרבי עקיבא, בבשר בחלב סבר לה כרבנן, שעוף בחלב הוא אסור מדאורייתא. רב אשי אמר כולה רבי עקיבא היא, והכי כמר. יש להבין את המשנה אחרת ממה שהצגנו עד כה, ונבין שהמשנה היא אליבא דרבי עקיבא לאורך כל הדרך, וכך יש להבין את המשנה. כל הבשר אסור לבשר בחלב, מהן מדברי תורה ומהן מדברי סופרים. בשר בהמה אסור לבשר בחלב מדורייתא, בעוף וחיה בחלב אסור גם כן, אבל מדברי סופרים, מדרבנן, חוץ מבשר דגים וחגבים שאינם לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. ואין צורך להמשיך עם הסיפה, כי אמרנו שבאופן מוחלט הסיפה הוא אליבא דרבי עקיבא גם כן, אבל הרי שם מסתדר עם רבי עקיבא. סך הכל מה שרבי עקיבא אמר, שהאיסור של בשר בחלב על בהמה ובבחינת חיה ועוף, הוא אמר זה אינו מן התורה, אבל כן אסור מדרבנן, וכך באמת היה כוונת התנא, והוא רבי עקיבא. בשוליים יש לנו כותרת נושא, וכתבנו ניסיונו של רב יוסף להוכיח דמשנתנו סובר דעוף בחלב דורייתא, מכך שהמשנה אוסרת העלאת גבינה ועוף יחד על השולחן. עכשיו האיסור הזה של העלות על השולחן, שהיא גזרה, זה איסור דרבנן, וגזרו את זה עתו אכילתן יחד, שלא לאכול אותם יחד. עכשיו בואו נחזור על זה עוד פעם. יש איסור לפי משנתנו להעלות עוף וגבינה או חלב על השולחן יחד, אסור להעלות אותם, לשים אותם על השולחן יחד, וזה ברור איסור דרבנן. ולמה גזרו? כי אם תעלה אותם על השולחן תבוא לאכול אותם יחד. ואנחנו נמשיך במה שכתבנו בצד, ואם עוף בחלב אכילתם, כמובן אכילת עוף בחלב אבי דרבנן, לא היו גוזרים גזרה לגזרה. זה כלל, אנחנו הזכרנו את זה גם בליאל דף פה עמוד ב' בעניין בנושא של חולין בעזרה, שזה כלל די מקובל, נקרא לזה כך, שלא גוזרים, רבנן לא בונים הלכה כאין סייג על עוד דין דרבנן. זה נקרא גזרה לגזרה. ואם אסור להעלות בשר עוף וחלב על השולחן, סימן שאכילת עוף בחלב הוא דורייתא. אז נחזור עכשיו להגמרה, ואסור להעלות וכולי, והמשנה אמרה חוץ מבשר דגים וחגבים. אמר רב יוסף, שמע אמינא, לפי משנתנו אפשר להסיק מדאסור להעלות בשר עוף וחלב על השולחן, בשר עוף בחלב דאורייתא. ויש לציין לא כמו רב אשי שראינו אותו מקודם. דהי סלקה דייתך דרבנן, שעוף בחלב, אכילת עוף בחלב דרבנן, אכילה גופה גזירה, זה יהיה איסוד רבנן שלא תבוא לידי אכילת בשר בהמה בחלב. וענן נגזור הלאה עטו אכילה, ודאי שלא, זה לא נעשה, לא עושים גזירה לגזר. אז אם עושים לעלות עוף וחלב על השולחן באותו זמן, הסימן שאכילת עוף בחלב, עוף בחלב יהיה אסור מדאורייתא. יש בגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, הש"ס עוזר, שעליו מבוסס כל השיעורים של מפת התלמוד, קטע בסוגריים. אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות בעמוד ב', בערך 8 שורות מראש עמוד, בסוף השורה כתוב מתקיף לרב ששת. הקושיה של רב ששת מכוון על רב יוסף, ואתה יכול להסתכל בתוספות, מתקיף לרב ששת, לא אביי, רביי קדם לרב ששת כאן בגמרא. אז התוסול אומר, הוא התקפה של רב ששת לא מכוון על אביי, לא אביי כפרך, אלא על רב יוסף חברו, כי הם היו בני אותו תור, אותו שכבה, רב ששת ורב יוסף. אז אלא רב יוסף חברו פרך, כדי פירוש בקונטרס, כמו שהרשי מסביר. מה שאני רוצה להבליט בהזדמנות הזאת, שרואים את האפקטיביות, היעילות של הסימונים שלנו, שזה מתואם עם תוספות. היה חשוב להעיר שהמתקיף לרב ששת הוא מכוון למשהו אחרת ממה שאדם היה חושב באופן שטחי או באופן מיידי. ומה שרב ששת רוצה לומר, שסוף כל סוף מה שנאסר הלא עטו אכילה, אבל לכאורה זה גם אכילה של עוף בחלב. אם אתה לא מבשל אותם יחד, אתה לוקח למשל חתיכת גבינה צהובה ושניצל ושם אותם ביחד על באיזה סנדוויץ' ואוכל אותם ככה, והם שניהם קרים ולא בושלו יחד, לא תוגנו יחד, אין זה איסור דאורייתא בכל מקרה, כי האיסור של אכילת בשר בחלב יחד זה איסור רק אם מבושל יחד, ואתה בישלת אותם, שאגב זה גם כן אסור מדאורייתא, ואחר כך אכלת אותם, זה איסור דאורייתא. אבל גם העלת שניהם בנפרד על השולחן יחד, אמרתי בנפרד, הכוונה לא בושלו יחד, ואתה אוכל אותם יחד ככה, זה לא, הוא עצמו אינו אסור מדאורייתא. אז בסופו של דבר אומר מקשה רב ששת, בלי שנגיע לתשובה, בסופו של דבר המשנה כמו שהוא הוא כן גזירה לגזירה. עכשיו לפני שנגיע לשם, מאחר שהקדמנו את ההקדמה הארוכה הזאת, אנחנו נחזור לקטע שבתוך הסוגריים, שאחרי שרב יוסף אומר שאכילת עוף בחלב דאורייתא, כי אפשר לומר כך, כי המשנה אוסרת להעלות אותם יחד, אחרת אם אתה תגיד שעוף בחלב, אכילת עוף בחלב הוא דרבנן, לא היו גוזרים לא להעלות אותם על השוחה, כי אחרת זה גזירה לגזירה, ואנחנו לא גוזרים גזירה לגזירה. על זה, על הנקודה הזאת, הגמרא שואל תוך הסוגריים, ונקרא ביחד, נלמד יחד בתוך הסוגריים, ומנה תמרה דלא גזרינן גזירה לגזירה. מה הבסיס לומר כך? תשובה, תתנן. יש כאן מקור תנאי ממשנה במסכת חלה. זו ההפרשה שמפרישים מן העיסה ונותנים לכהן, וחלה מצד הדין תורה הוא נחשב כמו תרומה שרק כהן יכול לאכול אותו, ואסור לזרים לאכול. תרומה מפרישים ונותנים אותו לכהן באופן כללי, אני שוב פעם מדבר על הדין הבסיסי, נותנים את זה לכהן שהוא שומר, הוא ישמור על טהרתו, שהוא אדוק בשמירת מצוות, ובניגוד לעם הארץ שיזלזל ולא ישמור אותו מטומאה. אז גם בחלה יש אותו רמה של זהירות. זה באופן בסיסי מדין תרומה, כשאנחנו מדברים על תרומה או חלה מדורייתא. בחוץ לארץ מפרישים חלה, אבל הפרשת חלה בחוץ לארץ הוא דרבנן. אז עכשיו אנחנו ניכנס למשנה. חלת חוץ לארץ שהוא אסור לזרים, לאנשים שאינם כהנים, אז האיסור הזה דרבנן. אז חלת חוץ לארץ, אנחנו נמשיך לעמוד ב', נאכלת עם הזר על השולחן, ולא גוזרים אולי הזר ייקח ממנו ויוכל אותו, כי האכילה עצמה על ידי זר אינו אסור אלא משום גזרה שיבוא לאכול חלת ארץ ישראל, וזר באכילת חלת ארץ ישראל אסור, זה אסור מדורייתא. מה עוד כתוב שם? וניתנת לכל כהן שירצה. אותו חלת חוץ לארץ, בניגוד לחלת ארץ ישראל, ניתנת גם לכהן שהוא לא שומר מספיק, הוא לא אדוק בשמירה שמירה בטהרה. אז מכך שאנחנו כך מזה שמתייחסים לחלת חוץ לארץ בצורה כזאת, זה מראה שלא גוזרים גזרה לגזרה, לא עושים למשל להעלות על השולחן יחד עם זר חלת חוץ לארץ, כי כפי שאמרנו שבמקרה הגרוע שהזר יאכל מזה, סך הכל זה עצמו אסור רק מדרבנן. עד כאן בעצם דברי רב, או התשובת רב יוסף, נגיד בנושא הזה. הוא, רב יוסף אמר, אין, הוא הוכיח שאוף בחלב דורייתא, כי אחרת אין גוזרים גזירה לגזירה, והוא הוכיח את זה מדין חלת חוץ לארץ, כמו שראינו עכשיו. אמר לאביי, וכאן אנחנו נתחיל קושיה ארוכה, קושיית אביי. ורבי מקשה על ההשוואה הזאת, על ההוכחה מחלת חוץ לארץ. בשלמה יש מעינן חלת חוץ לארץ בארץ, כלומר בארץ ישראל, שהמשנה, אם היית אומר שהמשנה מתייחסת לחלת חוץ לארץ שהביאו אותו לארץ ישראל, דאיקה למגזר משום חלת הארץ דאורייתא ולא גזרינן, שבארץ ישראל יש סיכוי לעבור לאיזו איסור דאורייתא, דיינו אכילת חלת ארץ ישראל על ידי זר, ואז היינו אומרים יש לך חלת חוץ לארץ, ואתה כעת יושב בארץ ישראל עם החלת חוץ לארץ, ואנחנו אומרים אתה יכול לאכול אותו יחד עם, על שולחן אחד יחד בנוכחות עם הארץ. אנחנו לא אומרים שאתה מגיש לו את זה, אלא אפשר לאכול באותו שולחן, ואנחנו לא אוסרים את זה עתו אכילת העם הארץ של אותו חלת חוץ על הארץ, למרות שאתה נמצא במקום שהיה יכול היית יכול לחשוש אולי הוא יבוא לאכול גם חלת ארץ ישראל, ולא גוזרים, לא עושים לך לאכול את החלת חוץ לארץ יש לך יחד על אותו שולחן שיושב על ידך עם ארץ, וזה בגלל שלא גוזרים גזירה לגזירה, שלא גוזרים איסור העלאת חלת חוץ לארץ, הוא החשש שעל עם ארץ יבוא לאכול את החלת חוץ לארץ שהוא עצמו אינו אסור אלא מדרבנן. אז איכא למשמע מינה, היינו יכולים להסיק את המסקנה שאין גוזרים גזירה לגזירה, אלא חוץ לארץ, דהיינו אכילת חלת חוץ לארץ בחוץ לארץ, זה שאנחנו מקילים ונותנים לך לאכול אותו על השולחן יחד יחד עם עם הארץ על ידך, משום דלקה למגזרו, אין מה לגזור, אין כאן אפשרות להגיע לאיזושהי איסור דורייתא בכלל, כי בחוץ לארץ כל האיסות והפרשת החלה הוא דרבנן. אבל הכה בעוף וחלב אי שרית לי לעסוקי עוף וגבינה, אם תתיר לבן אדם לעלות על השולחן עוף וגבינה, עתי לעסוקי בשר וגבינה, הוא יכול לבוא לעלות על השולחן בשר וגבינה, נכון זה עצמו דרבנן, איסור דרבנן, אבל מה הוא מיכל, ואם אתה מתיר את זה לעלות בשר וגבינה שלך, הוא מיכל בשר בחלב דורייתא, יש נגיד באופק איסור דורייתא שיכול להיות. אז הבאי אומר במילים אחרות, יכול להיות שכן גוזרים גזירה לגזירה בנסיבות שבאופק קיים איסור דורייתא ממש, ומה שהבאת הוכחה שאין גוזרים גזירה לגזירה מהסיפור של החלת חוץ לארץ בחוץ לארץ והעם הארץ שאוכל יחד איתך, זה בגלל שאין שום חשש באופק. זה דעתו של הבאי, ועד כאן הקטע שבסוגריים, שבו הבאי אומר, אתה רב יוסף אומר שאין גוזרים גזיר לגזירה, ואתה מוכיח את זה מחלת חוץ לארץ, זה לא משכנע אותי מבחינת מקור לדין. אז עוד פעם, עד כאן דבריו של הבאי. מתקיף לרב ששת, וכפי שאמרנו קראנו מכל מיני התוספות, ורש"י שלא קראנו מקודם נקרא ביחד עכשיו, מתקיף לרב ששת, אפילו אם תמצא לומר בשר עוף בחלב דאורייתא. לפי שיטה כזאת שבשר עוף בחלב הוא דאורייתא, עדיין משכחת לגזירה לגזירה. כלומר, אתה רב יוסף רצית להוכיח מזה שאוסרים לעלות על השולחן עוף בחלב, סימן שאכילת עוף בחלב דאורייתא, כי אחרת זה היה גזירה לגזירה. אומר אבששת, אפילו לשיטתך שעוף בחלב דאורייתא, כלומר אכילת עוף בחלב דאורייתא, בכל זאת אנחנו גוזרים גזירה לגזירה. למה? אז מה כתוב בגמרא? סוף סוף צונן בצונן הוא. על מה אנחנו מדברים? שוב פעם, לכאורה, וזה מה שרב ששת טוען, על מה אנחנו מדברים? אל תעלה שניצל עוף וגבינה צהובה על השולחן. למה? שמא תבוא לאכול גבינה צובה יחד עם שניצלוף. זה עצמו דרבנן, זה הכוונה צונן בצונן, לא בושלו יחד בכלל. ובכל זאת המשנה אוסרת להעלות, אפילו להעלות את השניצלוף עם הגבינה על השולחן. מה אנחנו אומרים כאן? גוזרים גזירה לגזירה, אוסרים להעלות אותם יחד שמה תבוא לאכול אותם יחד, כמו שתיארנו מקודם. אפילו אם תעשה כך הוא איסור דרבנן, וזה גזירה לגזירה, איסור העלה ביחד על השולחן. אמר אביי, מעניין פה שאביי הוא בא דווקא לתרץ את המשנה לטובת רב יוסף. אני אומר דווקא אביי, כי לפני כן ראינו אביי תוקף את ההוכחה שהביא רב יוסף, אבל זה נקרא לזה זה, 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 זה שאלה או קושיה טכנית, אבל העיקרון של רב יוסף קיים, שלא גוזרים גזירה לגזירה. ואם כן, מה הסיפור באיסור העלת העוף וגבינה יחד על השולחן, שלא יהיה בעיה של גזירה לגזירה, אלא גזירה עתו סיפור של איסור דורייתא? אז אביי אומר, גזירה שמה יעלה באילפס רותח, אל תעלה על השולחן בשר עוף וגבינה באילפס כלי, נגיד בינתיים, כי אנחנו נשנה את הפירוש עוד מעט. הוא כמו מין קערה רותח שבו נמצא הבשר למשל, אל תעלה על השולחן יחד גבינה עם, על אותו שולחן בזמן שיש אילפס רותח מלא בשר, כי שמה תשים את הגבינה בתוך הקערה הזאת, וזה כבר בעיה דורייתא. הגמרא אומר, זה אין כאן בעיה דורייתא, סוף סוף כלי שני הוא אותו אילפס רותח, הוא עצמו כלי שני, וכלי שני, כלי שני אינו מבשל. מה זה כלי שני? אם אתה מרוקן תחולת סיר שבו בושל משהו לתוך קערה, הסיר שעמד על האש ובו בושל את המזון, את המאכל, הוא כלי ראשון. אתה מרוקן אותו לתוך קערה, הקערה הזאת כלי שני. והכלל אומר שאין בישול, מה שהתורה אומר, לא תבשל גדי בחלב אמו, הגדרת בישול הוא אומר הכנת מזון בכלי שעומד על האש או עמד על האש, לא זה. אז עדיין אנחנו במצב של גזירה לגזירה. אלא הגמרא עונה, גזירה שמה יעלה באילפס ראשון, האילפס שמכיל את הבשר הוא כמו מחוות או קדרה שעמדה על האש. אז אנחנו לא רוצים העלת, מה פירוש המשנה עכשיו? אל תעלה עוף וגבינה על השולחן יחד, שמה תעלה גבינה עם אילפס בשר, אילפס כלי ראשון, ושאז יש חשש שתשים את הגבינה בתוך אותו סיר. וליתר דיוק, אל תעלה אותם יחד על השולחן, הגבינה ובשר שכעת בסיר כלי ראשון, שכי אם אנחנו נתיר העלתם על השולחן, תבוא לשים את הגבינה בתוך האילפס, והפעולה הזאת הוא איסור דורייתא. בישול גבינה או חלב עם בשר בכלי ראשון. המשנה, לפני שנתקדם בתוך המשנה, אנחנו נקרא את הנושא שמופיע בשוליים. מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם מותר לעלות גבינה ועוף ביחד על השולחן. המשנה, העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל, אפילו לא לעלות. אמר רבי יוסי, זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. אחר כך אנחנו נצטרך לברר למה אני צריך את רבי יוסי שלומר מה שכבר ברור מהתנא קמא. באיזה שולחן אמרו? בשולחן שאוכל עליו, אבל בשולחן שסודר עליו את התבשיל, כמו השיש, נותן זה בצד זה ואינו חושש. הגמרא שואלת, רבי יוסי, היינו תנא קמא. רבי יוסי אומר אותו דבר, כמו שאפשר להבין מיד מדברי התנא קמא, שבית שמאי מקילים, בית הלל מחמירים. בית שמאי אוסרים רק אכילתם יחד, אבל לא אוסר להעלות אותם. בית הלל אוסר אפילו להעלות אותם. וכי תימא אכילה גופה אי גבינהו, אולי תגיד שיש להם מחלוקת בין התנא קמא ורבי יוסי בעניין אכילת עוף וגבינה יחד. תקמה תנא קמא בעלה קמא פליגי, באכילה לא פליגי, שמחלוק שם רק לא, אם אפשר לראות אותם על השולחן, אבל באכילה אין מחלוקת. ואמר לי רבי יוסי, אכילה גופה מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. והתניא, אבל זה לא דעתו של רבי יוסי, כי יש ברייתא שאומרת, יש משנה במסכת עדויות שאומרת, רבי יוסי אומר, שישה דברים מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, וזו אחת מהן, עוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל, כלומר יחד, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים לא עולה ולא נאכל. אז אומרים, בעניין האכילה אין מחלוקת ביניהם. אנחנו לא נתייחס כאן התוכן של המשנה שם, אפשר לעיין ברשי ועוד מפרשים, וכעת רק רצינו להראות שמכאן רואים שבית שמאי ובית הלל לא חולקים בעניין אכילתם של עוף וגבינה יחד. אז שוב פעם, מה רבי יוסי אומר שהוא שונה מהתנא קמא? הגמרא מתרצת, באמת אין שום שוני, אלא הקמא שמלן, מה תנא קמא? רבי יוסי. המשנה מראש נשנית על ידי התנא, והתנא שכח, אומר רשי, שכח שזו דעתו של רבי יוסי. רק אחר כך הוא נזכר שזה שיטת רבי יוסי, ואמר כך, למה זה חשוב? כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. זה היה חשוב לתנא קמא להזכיר, למשנה, לתנא של המשנה להזכיר את שמו של רבי יוסי, שנאמר, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אסתר סיפרה לאחשוורוש מה שמרדכי אמר לה, ובכך נגיד התגלגל הסיפור של נס פורים והצלת עם ישראל. וזה בגלל שאסתר אמרה לאחשוורוש בשם מרדכי, שהאינפורמציה, התכנון של אותם ביגתן וטרש להרוג את המלך הגיע אליה דרך מרדכי. תנא אגרא חמוה דרבי אבא. אגרא זה שם אדם שהיה חמיב של רבי אבא, והוא לימד את המקור הבא. עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. מה זה אפיקורן? כמו אולי מוכר המילה אפיקורוס. זה עניין של הפקר, הפקרות. רק כך רש"י אומר, באפיקורן דרך הפקר שאינו נזהר בהן וכמפורש. יכול להיות שמה שאמרתי שזה קשור לדומה למילה אפיקורס, אפיקורס אפשר לחלוק על זה, אז מבחינת צליל לפחות זה מזכיר את המילה הזאת. אבל לפי רש"י המילה אפיקורן השורש שלו מלשון הפקרות, זה כבר לאו דווקא המילה אפיקורס. ותנילה, זאת אומרת אגרה, הוא לימד את הברייתא הזאת והוא לימד אותו כמו שהוא קיבל אותו, זה המסורת הקבלה שלו, והוא אמר לה, רש"י אומר שהוא הסביר מסברה שלו, מה זה עוף וגבינה נאכלים באפיקורן בלא נטילת ידיים ובלא קינוח הפה. למשל, אדם אכל גבינה ורוצה לאכול עוף, אם היה מדובר באדם שאכל גבינה ורוצה לאכול סטייק מפרה, הוא היה צריך להכין את עצמו לקראת המעבר מחלב לבשר. אז נוטלים ידיים, רוחצים ידיים, זה לא אותו נטילת ידיים כמו שנותנים לפת, אבל זה רחיצה, יש עניין של ניקיון, הסרת שומנים של הגבינה למשל, וגם אחרי שאדם אכל גבינה, אכל גבינה ורוצה לאכול סטייק פרה, הוא היה צריך לעשות קינוח הפה, הגמרא תסביר את זה אחר כך. אבל כשמדובר במעבר מגבינה לעוף, אז לא צריך. יש דיון פה האם הסדר פה הוא מעכב או דווקא זה, אני לא רוצה להיכנס לזה. תוספות מתייחס לזה, אבל אני נותן דוגמה ש נגיד מקובל לפי מסקנת הגמרא שמדובר בסדר שאמרנו, למרות שזה לא מה שכתוב פה באופן מדויק, כי אנחנו בדוגמה שלנו הקדמנו זה שהוא אכל גבינה ואחר כך עובר לאכול עוף. אז לפי ההסבר ששמענו מאגרה, באותו מעבר לא צריכים הנטילה ולא צריכים קינוח הפה. רב יצחק ברי דרב משרשיה איקלה לבי רב אשי, הייתו לי גבינה אכל, הייתו לי בשרה אכל ולא משה ידי. הנה זה לפי הדוגמה שאנחנו אמרנו מסתדר עם הסיפור שרב יצחק בביתו של רב אשי אחרי שהוא אכל את הגבינה הגיש לו בשר, הוא אכל בלי נטילת ידיים. אמרי לי, היו לרב יצחק, והתני אגרה, מילה תני פה כתוב עם א', אבל אנחנו רגילים לראות את המילה בלי א', אז זה אותו דבר. אגרה לימד, והתני אגרה חמוד רבי אבא, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן. עוף וגבינה אין, בשר וגבינה לא. ושוב, מה היה הסיפור עם רבי יצחק? ואנחנו קבקבנו את המילה בשרה, כי זה הגישו לו בשר, לא עוף, ולמרות כן הוא אכל בלי נטילת ידיים. אם יש מקום להקל, זה במעבר מגבינה לעוף, אבל במעבר מגבינה לבשר לא אוכלים באפיקורן, אלא צריכים להקפיד על הנטילה. אמר להו רבי יצחק ענה, הני מילי בלליה, זה כשאין אור ואוכלים בחושך, אז יש להקפיד במעבר מגבינה לבשר ליטול ידיים, אבל ביממה החזינה, ולאור יום אני רואה. מה אני רואה? אני רואה שאין שום לפלוך, אין שום דבר שנדבק במיוחד חתיכות גבינה, שום דבר לא נדבק, ואני רואה זה, אני רואה זה כי זה לאור יום. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא ניקיון הפה כהכנה לאכילת בשר אחרי אכילת גבינה. מילות מפתח שנראה: מקנח, מדיח. הגמרא, תניא, בית שמאי אומרים מקנח ובית הלל אומרים מדיח. מהי מקנח ומהי מדיח? אנחנו ממשיכים לדף קוף ה', ואתם רואים את הפס הכפול שמופיע כמה פעמים בשורות הבאות. בשוליים כתבנו: שלבי בירור המשמעות של מדיח ומקנח שמרו בית שמאי ובית הלל. אי למה, ממשיך הגמרא, בית שמאי אומרים מקנח ולא באי מדיח, מדיח נגיד במים שמספיק בכינוח, למרות שהוא נגיד חלש מבחינת היעילות. ובית הלל אומרים מדיח ולא בי מקנח. בית הלל אומרים במים, מים מספיק, לא צריך המקנח. רש"י בשורה שלישית אומר ולא בי קינוח, זה לא סגי לי בקינוח, זה לא מספיק, אלא מדיח במים הוא עיקר ואין צריך קינוח. תעשה את הדבר היותר יעיל וזה זה מספיק. יש ברש"י גם בשורה הראשונה שבית שמאי אומרים מקנח ולא בי מדיח ולא מדיח במים, שהקינוח יפה מן ההדחה ולא הוזכירה כאן הדחה. רק אני צריך להבהיר שקראנו עכשיו את הרש"י, אבל הפירוש שאנחנו אמרנו מקודם זה היה פירוש אליבא דתוספות. אז אם אנחנו נחזור שלא יהיה בלבול, נפרש עוד פעם משורה ראשונה, וכמו שאמרנו פירוש התוספות, שהאם מה שנאמר פה בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים מקנח ולא באי מדיח, למרות שהקינוח הוא פחות טוב, בית שמאי מקינים ואומרים מספיק מקנח למרות שהוא גרוע ממדיח, ובית הלל אומרים לא, תעשה הדחה ולא מקנח, כי באמת מדיח הוא יותר טוב ותסתפק בזה, אלא הד יאמר רבי זירא אין קינוח פה אלא בפת, כמן כבית שמאי. אם הפירוש שהצגנו הוא כמו שאמרנו מקודם, יוצא שרבי זירא בא לפרש בית שמאי, הוא בא להגיד הלכה כבית שמאי, וזה לא מקובל, כי בדרך כלל הפסק הלכה אינו הולך לפי בית שמאי. ורש"י על זה אומר בית שמאי היא, תהי בית הלל הדחה באי ולא הוזכר קינוח. ומה פתאום שרבי זירא מתייחס לקינוח? מה הוא מפרש לפי בית שמאי? אלא נמשיך בגמרא, בית שמאי אומרים מקנח ולא באי מדיח, ובית הלל אומרים אף מדיח. מה שבית הלל רצו שאדם יעשה את שתי הפעולות. מה שרבי זייר אמר מסתדר עם בית שמאי וגם בית הלל, כי לפי זה בית הלל מצריכים בנוסף לקינוח מדיח, אז צריך לדעת מה זה קינוח. ובית רבי זייר אמר זה שאחרי שהוא גמר לאכול את הגבינה הוא יאכל לחם, זה ינקה את הפה, ואז הוא יאכל בשר. עכשיו, אם הפירוש הזה נכון, שבית הלל אומרים אף מדיח, ממשיך הגמרא עם קושיה, הווה ליה מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, ולתנה גם מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל. אם בית שמאי מחייבים רק פעולה אחת ובית הלל מחייבים שתי פעולות כהכנה מגבינה לבשר, יוצא בית הלל מחמירים, אז היה צריך להופיע המחלוקת הזאת במסכת עדויות. מסכת עדויות היא מסכת משניות שמוזכר שם הקולות של בית שמאי והחומות של בית הלל, וזה לא מופיע שם, אלא בית שמאי אומרים מקנח והוא הדין למדיח, הוא צריך את שניהם, ובית הלל אומרים מדיח והוא הדין למקנח, מה אומר אחד, אבל לא פליגי. כל אחד הזכיר אחד משתי הפעולות שהם באמת צריכים, אבל אין מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, כי סופו של דבר כל אחד מצריך את שתי פעולות הכנה מבשר, מחלב לבשר, מגבינה לבשר. גופה, אמר רבי זירא, אין קינוח הפה אלא בפת. אמרנו שהוא צריך, אם הוא רוצה לעבור מאכילת גבינה לאכילת בשר, שיאכל לחם. זה ינקה את הפה מהגבינה, משארות הגבינה. והני מילי, איזו לחם? בדחיתי. אבל בדסרי לא. לחם סורים לא. רש"י אומר, מפני שמתפרר בתוך הפה ואינו נקשר יחד כשלא עשו, לפיכך אינו מקנח. נחזור לגמרא, ודחיתי נמי לא אמרן, אלא בקרירה. אבל בחמימה משטר שעטרי, אם הלחם חם גם לא אפקטיבי, כי הוא, מה זה משטר שעטרי? רש"י מסביר שהוא נעשה רך ונדבק בחיך. הגמרא ממשיכה, והני מילי ברכיחה, שהלחם הוא רך אבל בעקושה לא, אם הלחם הוא קשה הוא מתפורר. והזכרנו מקודם בקשר ללחם סורים, דבר שמתפרר לא מתקנח, לא מקנח את הפה. והלכתה, אבל הגמרא מעסיקה משהו אחר, בכל מילי הווה קינוח, דבר מקמחה, מקמח, תמרי, תמרים וירקה, כי הדברים האלו הם רכים ובכך לא מקנחים, אבל כל שאר הדברים אפשר לאכול אותם בין הגבינה לבשר. עד כאן שיעורנו להיום.